אנחנו יום שישי, פרשת שמות, פרק ד' פסוק י"ח. וילך משה, וישב אליעזר חותנו, ויאמר לו, ואלחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה עודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ורש"י, וישב אליעזר חותנו, למה הוא חזר אליו? ליטול רשות, שהרי נשבע לו שלא יזוז ממדיין כי אם ברשותו. Okay. למדנו שכשכתוב היואל משה, אמר רש"י בפירוש השני, שזה ראשון שבוע, כך כתוב במחילתא. למה כתוב כאן יתר חותנו? הרי קראנו קודם שמות אחרים. אמר רש"י ושבעה שמות היו לו. ראואל, יתר, יתרו, קיני וכולי. היה לו עוד שלוש שמות, חובב, חבר ופוטיאל. אלה שבע שמות שהיו ליתרו. פסוק י"ט: ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אומר רש"י, כי מתו כל האנשים, מי הם? דתן ואבירם, הם אלו שהלשינו הרי למשה שנים רבות לפני זה, זה היה. אבל הם, קוראים להם התורה, מבקשים נפשך, הם מתו. אבל כשהם מתו, אומר רש"י, חיים היו. כי הרי רש"י כבר אמר לנו, כשהוא הזכיר את דתן ואבירם, אז הוא אמר, הם שהותירו מן המן. זאת אומרת שהם עוד לא הגיעו למן, זאת אומרת שהם עדיין חיים, אז למה כתוב כאן מתו? אלא שירדו מנכסיהם, הם נהיו עניים, ועני חשוב כמת. כתוב שיש, הגמרא אומרת שארבעה אנשים חשובים כמת. אחד מארבעה זה עני. למה עני חשוב? מה עם שלושת האחרים? אדם שמצורע חשוב כמת? אדם שאין לו בנים חשוב כמת, ואדם שהוא עני חשוב כמת. לא ילדים? אדם שהוא סומה, אדם שהוא לא עלינו עיוור. למה אני חשוב כמת? כי חי זה תכונה של אדם שהוא בעצמו חי, יש לו מקור חיים. אדם שכל הזמן תלוי באחרים, אז אין לו חיים עצמיים, הוא כל הזמן תלוי באחרים, לכן הגמרא מחשיבה אותו כמת. אז זה מה שכתוב כאן, שכל האנשים המבקשים את נפשך מתו, זה דתם ואבירם ירדו מנכסיהם.
אין פסוק בתהילים שבשוב המת ברצות, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה ברצות.
פסוק כ': ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. מי הם היו בניו? הרי קודם למדנו שנולד לו גרשום.
גרשום?
מי היה השני? אליעזר. עוד מעט אנחנו נזכיר אותו, רש"י יזכיר אותו. השני היה אליעזר, פה אנחנו רואים שהיו לו כבר שניים, הנה. על החמור, למה לא כתוב, בכלל בשביל מה התורה צריכה לספר לנו על מה הוא רכב? פשטות, כרגע צריכות, מה יש בארץ המצרים? איך הוא חזר למצרים? איך שהוא חזר, מה זה משנה? וכשהתורה כבר כן כותבת, אז לא כותבת וירכיבם על חמור, אלא ירכיבם על החמור.
זה החמור.
החמור, בי הידיעה, זה חמור מיוחד.
כן.
אומר רש"י, חמור המיוחד. הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר, אני ורוכב על חמור. למה זימן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כזה חמור מיוחד? כתוב שמשה רבינו, הרי הטענה האחרונה שהיה לו ביום השביעי שם, שלמדנו אתמול, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. מה היה הפירוש שרש"י אמר, מה זה שלח נא ביד תשלח? אמר רש"י שני פירושים. פירוש אחד, תשלח את הארון שהוא רגיל, הוא נביא וכו'. פירוש שני, תשלח את המשיח, מה אתה שולח אותי? מרמז לו הקדוש ברוך הוא תשובה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ענה לו על כל השאלות שמשה רבינו אמר לפני זה, אמר לא איש דברים אנוכי, אבל הקדוש ברוך הוא מי שמפה לאדם. כל דבר שהוא אמר לו, אני פוחד ללכת, הוא אמר לו, אני אהיה עמך. על הטענה הזו האחרונה, שלח לה ויד תשלח, כתוב רק ויחרף השם במשה, אבל לא כתוב תשובה לעניין הזה. איפה התשובה לעניין הזה? התשובה מרומזת בחמור. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, החמור הזה שאני מזמן לך, מתוך החמור הזה תהיה לך תשובה לשתי הטענות שלך. יש לך טענה, תשכח את אהרון וכו', תלמד מאברהם אבינו, שכשהוא היה צריך ללכת לעקידת יצחק, הוא לא שאל שאלות ולא היו לו תלונות. הוא שמע את הציווי, חבש את החמור וקם והלך.
אבל גם אתמול דיברנו על תשובה. לפני לפני ויחל אף, על זה שהוא אמר תשלח את אהרון.
אז מה התשובה על הדבר? הוא כתוב רק שאהרון לא יכעס לך, לא? אבל אין תשובה למה לא אהרון. אז זה אומר לו, דבר ראשון אומר לו, תלמד מאברהם אבינו. על הטענה השנייה שאתה אומר תשלח את המשיח, אז הוא אומר לה, כזו יוחד דבר לך שאתה והמשיח זה לא שני דברים שונים. זה תהליך שאתה התחלתו ומשיח משלים. תראה, זה אותו חמור הוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה אחד, ואומנם אתה לא מכניסם לארץ, אז נגמר העניין. לא, זה תהליך, ואתה מתחיל את התהליך, זה בסדר גמור. כאן מרומז ברש"י תשובה על שתי הטענות שם. וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שלפני הפסוק האחרון שלמדנו אתמול, היה כתוב, את המטה הזה תיקח בידיך. אז משה לקח את המטה. עכשיו היה צריך להיות כתוב הפוך, היה צריך כתוב וירכיבם על החמור, ויקח משה את מטה האלוקים בידו, ואז הוא שב למצרים. למה התורה הופכת את הסדר? קודם כתוב על השיבה למצרים, ואחר כך אומר את רש"י, אין מוקדם ומאוחר מדוקדקים במקרא. זאת אומרת, למרות שהתורה מקדימה את זה לפני זה, זה לא קושי, כי ככה הסדר, ככה הדרך של אתה מספר את הדבר. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לקח את המטה, הוא לקח את המטה, הוא אמר לו ללכת למצרים, הוא חזר למצרים. הסדר הדברים לא אומר שהוא חזר למצרים ואז הוא לקח את המטה.
זה בשביל ההתפנה, הדבר הברור.
יאב. אבל קודם כל זה אומר לנו שסדר התורה הוא לפי למעלה מדרך הטבע, למעלה מדרך השכל שלנו. פסוק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. אומר רש"י, בלכתך לשוב מצרימה וגומר, דע שעל מנת כן תלך. כשאתה הולך למצרים אתה מראש צריך לדעת שאתה הולך בתנאי שאתה רוצה שתהיה גיבור בשליחותי לעשות כל מופתי לפני פרעה ולא תירא ממנו. אתה הולך מראש עם החלטה שאתה הולך לעשות כל מה שאני עתיד לתת לך. איזה מופתים? כתוב בפסוק כל המופתים אשר שמתי בידיך. אז אם אנחנו ככה נחשוב איזה מופתים הקדוש ברוך הוא שם לו ביד,
שלושת האותות,
אז רש"י לא. כי את שלושת האותות הוא היה צריך לעשות למי? לפרעה או ליהודים?
ליהודים.
לפרעה הוא אומר לו, ועשיתם לפני פרעה, אז על איזה אותות מדובר? הוא אומר רש"י כך, אשר שמתי בידיך לא על שלוש אותות האמורות למעלה, שהרי לא לפני פרעה ציווה לעשותם, אלא לפני ישראל שיאמינו לו. ודבר נוסף אומר רש"י, ולא מצינו שעשם לפניו, לא כתוב בהמשך שמשה רבינו עשה את זה לפני פרעה, אלא מופתים שאני עתיד לשום בידך במצרים, המופתים העתידיים שאני אמור לתת לך, דן, שרדע, כינים, מלא סמכות, כמו כי ידבר לכם פרעה וגומר, שנלמד מההמשך שכתוב אם פרעה יגיד לכם כך וכך, אז אם כך אז למה כתוב אשר שמתי בידיך, לשון עבר, הרי הוא עדיין לא שר, זה דבר עתידי. אומר רש"י, ולא תטמע על אשר כתיב אשר שמתי, שלא יהיה לך תמיה למה כתוב לשון עבר אשר שמתי, שכן משמעות של המילים הם כך, כשתדבר עמו כבר שמתי מידיך. כשאתה תלך לדבר איתו תרגיש שכבר יש לך ביד את המופת. זה לא שאתה הולך לדבר איתו ואתה עוד לא יודע מה אמור להיות, ואתה מצפה מחר אולי יהיה לך איזה כוח מסוים. תדע לך מראש, אני אומר לך איך שתלך לפרעה לדבר איתו כבר יש לך ביד מוכן את כל התהליך ואת כל המופתים. סוג חב ב', אמרת אל פרעה, כה אמר אדוני בני בכורי ישראל. אומר רש"י, ואמרת אל פרעה, כשתשמע שליבו חזק וימהל לשלוח, אמור לו כן. כי מה אמרנו בפסוק כ"א, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. אז כשתראה שאני מחזק את ליבו ולא רוצה לשלוח, אל תתפעל, תגיד לו בני בכורי ישראל. מה זה בני בכורי? בני בכורי לשון גדולה. עם ישראל הם גדולים. כמו אף אני בכור את נהו, כתוב בתהילים. זהו פשוטו, זה הפירוש הפשוט שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לפרעה, בני בכורי ישראל, היהודים הם חזקים. ומדרשו, מה המדרש אומר, מה הפירוש בני בכורי ישראל? מי זה ישראל? ישראל הרי זה שם של יעקב אבינו, עד עכשיו אנחנו עדיין לא מצאנו שהעם נקרא ישראל, ישראל זה בני ישראל הם הבנים של יעקב. אז מה זה בני בכורי ישראל? אומר רש"י, המדרש אומר, כאן חתם הקדוש ברוך הוא על מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשיו. יעקב הרי לקנה מעשיו את הבכורה. פה התורה חותמת ואומרת בני בכורי ישראל, יעקב הוא הבכור. פסוק חב ג' ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמען לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. זה מה הקדוש ברוך הוא להגיד לפרעה, שאם הוא לא רוצה לשלוח את עם ישראל, אז מה זה הנה אנוכי הורג את בנך בחורך? זה מכת בחורות. כבר הוא מודיע לו, הוא אומר לו תגיד לו מראש. רש"י מתייחס לזה ואומר דבר מעניין, פסוק חב ג' אומר רש"י ואומר אליך בשליחותו של מקום שלח את בני וגומר הנה אנוכי הורג וגומר עם מכה אחרונה. הוא בא יתרה ותחילה, הוא יתרה בו בהתחלה על המכה האחרונה מפני שהיא קשה, כי זה המכה הכי קשה, אז הוא מטרה בו מיד על הדבר הקשה ביותר. וזהו שנאמר באיוב אין כל יסגיב בכוחו. הקדוש ברוך הוא הכוח שלו הוא חזק. לפיכך ממשיך איוב ואומר מי כמוהו מורה, מי יכול כמוהו להורות ולהתרות. למה? הוא מפרט רש"י. בשר ודם המבקש להינקם מחברו מעלים את דבריו, שלא יבקש הצלה. כשאתה רוצה לנקום אז אתה מסתיר, אתה חלילה לא רוצה שהאויב, החבר, ידע מה התוכניות. אבל הקדוש ברוך הוא יסגיב בכוחו ואין יכולת להימלט מידו, כי אם בשובו אליו. לפיכך הוא מורה, הוא מטרה בו לשוב. אין לו בעיה, אני יכול להגיד לך מראש, אם אתה לא חוזר, זה המכה האחרונה שתהיה. אין לו מה להסתיר. אם אתה רוצה שזה לא יהיה, הדרך היחידה זה תשובה. פסוק חב ד'
למרות שהקדוש ברוך הוא יגיד את לפרעה,
ודאי זה חלק, זה העונש של פרעה.
זה ברור היה שיגיע גם אם פרעה היה רוצה לשוב והוא לא היה,
זה חלק מהעונש של פרעה, נכון? אין ספק. פסוק חב ד' ויהי בדרך במלון ויפגשהו אדוני ויבקש עמיתו. אומר רש"י ויהי בדרך במלון, מי היה בדרך במלון? משה. זאת אומרת שלא תחשוב שההתגלות האלוקית הזו שהיה למשה, כשכתוב ויום היה שם משה מלכתך לשום מצרים, וכל השלוש שוקים, לא זה היה בדרך במלון,
זה היה בהתחלה,
אלא זה היה לפני שהוא יצא. והיא בדרך במלון, מי והיא בדרך? משה היה בדרך במלון, התעכב באמצע הדרך לנוח, לאכול, לשתות וכו', ויבקש עמיתו. הקדוש ברוך הוא רצה להעמית את מי? למשה. למה? לפי שלא מעל את אליעזר בנו, כי הוא יצא לדרך לפני שהוא עשה ברית מילה לבן השני שנולד לו אליעזר, ועל שנתרשל נענש עונש מיתה. תניא, אמר רבי יוסי, חס ושלום לא נתרשל, לא שמשה ברשלנות סתם דחה את הברית מילה של בנו אליעזר, אלא אמר שרבינו עשה חשבון כזה, עמול ואצא לדרך סכנה אל התינוק עד שלושה ימים. שלושה ימים, כתוב היום השלישי זה היום הכי מסוכן למילה, אז אם אני אעשה את הברית מילה ומיד יצא ולא יצא עד שלושה ימים, אם אני יצא זה סכנה לתינוק, אם אני לא יצא המול וישה שלושה ימים, הקבל אנחנו ציווה אני אלך שוב מצרים. אז יש כאן מצד אחד ציווי לאברהם אבינו שכל זרוע יעשו ברית מילה, ומצד שני, ואז אם אני אעשה, ומצד שני יש ציווי לי כרגע ללכת למצרים, אז יש לי פה קונפליקט, מה אני עושה? אז לכן הוא אומר עדיף לצאת לדרך, כי יש לי ציווי כרגע לצאת לדרך, בברית מילה נעשה במצרים. אם כך אחורה, אז המסקנה של משה הייתה צודקת, מפני מה נענש מיתה? לפי שנתעסק במלון תחילה, כי הוא היה צריך בכל אופן לעשות את הברית מילה בדרך. מה עם השלושה ימים? אז אומרים, היה צריך לעשות את הברית מילה בדרך ולהתעכב שלושה ימים בדרך עד שיעברו שלושה ימים, זה לא היה נחשב שהוא מתעכב. למה? כי הוא ברגע שיצאת לדרך כבר יצאת למצרים, לך שוב מצרים. עכשיו כמה זמן ייקח המסע ממדיין למצרים? אז לא נאמר לו תבוא, לא עשה לו קפיצת הדרך לבוא באותו יום, הוא לא ללכת. כמה זמן זה ייקח? אז אם צריך לעשות ברית מילה, אז יעשה ברית מילה והתעכב, זה חלק מהתהליך, זה מה שהיה צריך לעשות. כך כתוב במסכת נדרים, והיה המלאך נעשה כמין נחש. המלאך הזה שהקדוש ברוך הוא שלח, שכתוב ויבקש עמיתו, איפה רואים ויבקש עמיתו? היה מלאך שנעשה כמין נחש, ובולו הנחש בלה את משה רבינו מראשו ועד ירחיו, וחוזר ובולו מרגליו ועד אותו מקום, עד מקום המילה. הבינה ציפורה שבשביל המילה, וזה היה רמז שאשתו של משה הבינה שיש כאן איזה בעיה עם ברית מילה. כן? אז מה קורה פה?
ותיגל לרגליו, לא, ותיקח ציפור הצור.
אומרת לנו התורה בפסוק חפי ותיקח ציפורה, לא, לא, אולי יכול להיות שאני טועה פה, נחש היה שבלה את התינוק מראשו ועד דרכיו ומרגליו עד אותו מקום. ואז פסוק חפי, ותיקח ציפורת צור ותכרות את עורלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי. לא, בפשטות זה היה למשה, כי רצה להרוג משה. את משה, אז המלאך בלה את משה, את משה רצה להמת, ודאי, זה היה על משה. ואז ציפורה רואה את המצב הזה, אז היא אמרה כי חתן דמים אתה לי. אז היא עשתה את הברית מילה, היא לקחה צור, היא לקחה אבן, והיא עשתה את הברית מילה ואומרה שהיא ותגע לרגליו, היא ותגע לרגליו, השליחתו לפני רגליו של משה. היא קרתה את המילה, את העורלה השליחה לפני רגליו של משה, ותאמר על בנה כי חתן דמים אתה לי. אמרה לתינוק, לאליעזר, אתה חתן דמים לי. מי הוא החתן? מי הוא החתן של ציפורה? משה. ומי היה יכול חלילה למות? דמים מלשון, גם מלשון מוות. מי יכול היה למות? החתן של המשה. אומרת ציפורה לתינוק, אתה חתן דמים אתה לי. מה פירוש? אתה היית גורם להיות החתן שלי נרצח עליך, הורג אישי אתה לי. זאת אומרת, בגלל שהיא אמרה, היא לא הייתי עושה ברית מילה, אם לא הייתי מעלה עכשיו את התינוק, אז היה חתן שלי משה מת. עכשיו ממשיכה בפסוק ברחבה, וירף ממנו, אז אמרה חתן דמים למולות. אחרי וירף ממנו, המלאך ממנו, אחרי שהמלאך עזב את משה רבינו, הנחש הזה שבלה עזב את משה רבינו, אז היא אמרה ככה, לפני זה היה לה ספק, היא אמרה, היא מבינה ברור שזה קשור לברית מילה, אבל אולי זה ברית מילה ועוד בעיה. יש לו משה רואה חשבה, אולי לבעלה יש את הרישלון, רשלנות של הברית מילה, אבל יש לו עוד איזה חטא נוסף. ברגע שהיא ראתה שבעירף המלאך ממנו, שבאותו רגע שהיא עשתה את הברית מילה, אז הנחש הזה שהיה כמין, המלאך שהיה כמין נחש, עזר אותו לגמרי, אז הבינה שעל המילה בעלה הוגו, אז הבינה שזה היה הדבר היחיד, לא היה שום סיבה נוספת, אמרה חתן דמים למולות. אז היא אמרה באופן ברור, קודם, באמרה הקודמת שאמרה חתן דמים אתה לי, אז היא אמרה, אתה היית גורם לחתן שלי למות, אבל אולי יש עוד סיבה. עכשיו היא אמרה, חתן דמים למולות. מה הפירוש אומר רש"י? חתני היה נרצח על דבר המילה. עכשיו זה ברור שלמולות, רק בגלל הברית מילה, היה יכול להיות העניין הזה שמשה רבינו חלילה היה.
רק למילה.
רק בגלל המילה, זה הגורם היחיד.
גילתה שאין עוד שום.
אין עוד שום גורם נוסף. למולות, מה זה למולות? על דבר המולות. למולות זה בגלל עניין הברית מילה. שם דבר הוא. כשאומרים בלשון יחיד זה מילה, כשאומרים בלשון רבים זה מולות. והלמד משמשת בלשון על, כתוב חתן דמים למולות, כאילו היה כתוב חתן דמים על המולות. כמו, כתוב ואמר פרעה לבני ישראל, שאנחנו נלמד את זה בעזרת השם בהמשך, לפני קריאת ים סוף, שם גם הפירוש לא אמר פרעה לבני ישראל, אלא אמר פרעה על בני ישראל. אונקלוס תרגם דמים על דם המילה, אונקלוס אמר שדמים, חתן דמים, זה הולך על הדם של ברית מילה, הוא אומר דמה דמהולתה, לא דמים כמו שאנחנו הבנו, דמים, דמה, הדם של משה רבינו, אלא הדם של הברית מילה. פסוק כ"ז, ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, וישח לו. כי הרי למדנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, למדנו אתמול בפסוק ט"ו, בפסוק י"ד, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, תדע שהוא יצא. אז פה היה התגלות לאהרון, שהוא שלח אותו, שהוא יצא לקראת משה רבינו. פסוק כ"ח, ויגד משה לאהרון, את כל דברי אדוני אשר שלחו, את כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם. פה כתוב שהוא עשה את האותות, את שלושת האותות שדיברנו קודם. את המטה עם הצרת והדם.
זה היה פעמיים?
פעם אחת היה לבני ישראל. לבני ישראל זה רק היה כוס אחד בלבד שהוא שפך, הוא הפך אותו לדם. אצל פרעה זה היה את כל היום, כל המים של מצרים. פסוק למד א', ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויגדו וישתחוו.